ברוכים הבאים לפרק 63.
ברוכים הנמצאים לפרק 63. מה שלומך שם?
מה אתה עושה פה חבשיר? פרק 63, פרק 63.
יאללה. מה קורה, הכל טוב?
מצוין.
יאללה, אחלה. מה, העלו את הריבית, אה? לריביות עולות.
דו, דיברנו על זה בפרק 61.
נכון, אני כאילו מנסה לעשות כניסה כזה ככה.
העלו, העלו את הריבית. זהו, העלו, העלו את הריבית. נגמר החגיגה.
יפה. אז אתה זוכר מה דיברנו בפרק הקודם? בטח זה היה לפני דקה.
לראות שותפים.
יפה. אז אתה יודע מה נדבר היום?
לא לראות שותפים.
אנחנו נמצאים תחת הכותרת שאמרנו, לפני שניים, שלושה פרקים, אמרנו שאנחנו צריכים להיות יותר יצירתיים שאנחנו היום באים להשקיע בנדלן, בגלל הריבית.
בגלל הריבית, נכון?
יופי. אז אמרנו בפעם הקודם
שפחות כדאי, בגלל שהריבית גבוהה.
לא פחות כדאי, אלא אתה צריך להיות יותר יצירתי, כדי שזה יהיה כדאי במידה כמו שזה היה לפני.
ומה שרוב האנשים אומרים, הנה, הריבית עלתה, לא כדאי, אל תשקיעו ואל תשקיעו.
בוא נשים את הכסף בבנק.
אז אתה אומר שלא.
נכון, בשביל שהם ישבו עוד 20 שנה והם יגידו, יו, איך לפני 20 שנה לא קנינו.
מי שקנה את הדירה בתל אביב.
כן, יו, איך לא קנינו, כן. פעם זה היה פעם, היום זה כבר לא, פעם זה השתנה, אתה חכם בדיעבד.
כן, אבל המימון שלהם יותר יקר ויותר קשה. אז מה? אוקיי, אז מה אתה מציע? אז היום אנחנו הולכים לדבר על רכישת דירות מקבלנים בפריסל, במודל, אתה אומר, 20-80?
אתה יודע, זה מדהים אותי שכאילו, נכון, אתה אומר, הריביות עלו, אז זה פחות משתלם?
לא רק אני אומר, כל אחד אומר.
למה אתה לא אומר, אתה יודע, פעם שאנשים היו הולכים לנניח למכללה למינהל וכל המכללות וכאלה, פעם...
אני גם הלכתי.
הלכת, כמה עלתה שנת לימוד?
הרבה.
כמה?
23, 25.
יופי, כמה זה עולה היום?
תואר שנים עולה 70. אז על ה-70.
אתה אומר 23,000 שקלים לכל התואר.
לא, לא, לשנה. לכל התואר אולי זה באוניברסיטה. בסדר, זה לא פער כזה משמעותי.
מה אתה אומר? מתי למדת?
סיימתי ב-2008.
יופי.
סליחה, כן, 2008.
יופי. כמה עלתה שנת לימוד?
אמרתי לך, ב-23,000
שקלים, וכמה היום? שנה?
לא יודע.
אז תקשיב, היום לפחות 50. אם אז היה 23,000 שקלים, היום 50.
אתה בטוח בזה?
לא.
אין לי מושג, אני לא ביררתי.
לא, אבל אני אומר בטוח, אם אתה רוצה תוך כדי להסתכל בגוגל, אבל אני אומר לך, הרבה יותר מ-23,000 שקלים.
אז כנראה שזה 30, 40.
יופי, למה אתה לא אומר, בוא נפסיק ללמוד, בוא אל תשלח את הילדים שלך לאוניברסיטה, בוא נפסיק ללמוד, זה עולה יותר יקר.
אז יש הרבה אנשים שהפסיקו ללמוד.
מה זה?
יש הרבה אנשים שאומרים,
אוקיי, אז בוא גם הטלפונים.
רגע, אז אני יכול להגיד לך.
פעם היית קונה טלפון ב-1,500 שקל.
אני חושב היום על זה, זה כן נתן לי הרבה ידע כללי וידע בסיסי, והבנה בכלכלה בהרבה דברים. אבל ברמה הפרקטית, אני לא יודע כמה זה עזר לי תעסוקתית, שהיה הרבה יותר יעיל, אם למשל הייתי לומד נדלן, או הייתי לומד, שזה היה לוקח לי
לא,
חצי שנה.
לא, אין בעיה, אין בעיה, אין
שנייה,
בעיה.
היה לוקח לי חצי שנה נגיד, או שהייתי לומד דיגיטל, או שהייתי לומד פודקאסטים, או שהייתי
יופי.
לומד...
לא משנה, את הילדים שלך כנראה לא תחסוך מהם אוניברסיטה, למרות שזה עלה, עולה הרבה יותר יקר.
לא, אני אכווין אותם ליזמות, אני אכווין
נכון,
אותם...
נכון, לא משנה, אבל יהיה תואר, נכון? אבל הוא יהיה יותר יקר.
יהיה תואר, אני היום...
עזוב על עצמך.
אוקיי, יותר יקר.
יופי, מה אני מנסה להגיד? שהכל יותר יקר, אז מה? אז אתה מפסיק? אתה מפסיק? היום הקוטג', החלב, הביצים, הכל עולה הרבה יותר יקר. למה אתה לא אומר, טוב, יאללה, אני לא אצרוך ביצים, אני לא אצרוך קוטג', אני לא אצרוך לחם, לא פיתות ולא זה, ואתה יודע מה? גם הסחירות עלתה, אז מה? בואו אולי נחזור כולנו.
אתה מוריד את זה לחוכמת של החתול רחוב.
כן, אבל בכל הענפים היו עליות, אז גם פה הריביות, אז למה שהריביות עולות בנדלן, אנשים אומרים, אתה יודע, זה כאילו מדהים אותי, שמי שלא משקיע בנדלן, הוא גאון על למה איזה בסה, איך הוא לא השקיע פעם. איך הוא לא השקיע פעם. ואיך הוא לא אומר לעצמו, אני נוסע באותו כביש, בדיוק באותו מקום, ואני מגיע לאותו מקום, ואני לא רוצה להיות במקום הזה, אני רוצה להיות במקום אחר, אבל הוא נוסע באותו כביש.
אתה אומר כל הזמן, תרוץ דוך, תשקיע, תעשה, תשקיע את זה, בסוף תתקדם והכל יהיה בסדר, גם אם יהיו מאמורות בדרך.
נכון.
זה מה שאתה אומר.
כן, כי בטוח, אתה יודע, אם נעשה פודקאסט בעוד 5 שנים, ואנחנו נדבר, ואז המשקיע הרגיל יגיד, יאללה, איך לא קניתי לפני 5 שנים. אבל היום, שאנחנו יכולים להיות באותה נקודת זמן, הוא אומר, לא, לא נקנה.
בסדר, אבל יש סיכונים, ויש סיכונים גם ספציפית לתקופה הזאת.
סיכונים בהכל, יש גם סיכונים, אתה באת לפה באוטו, היה סיכון שתעשה תאונה. באת.
עם האוטו שלי זה כמו טנק, זה כבר.
לא, אבל באת, נכון? מה, אז מה? לוקחים סיכונים בהכל. מה לעשות? אבל זה סיכון הכי מחושב.
טוב, יאללה, בוא נגיע לאיפה.
חפרתי, לא?
חפר, כן. טוב, נשים לוגו של בן אדם חופר בפרק.
של מאץ.
כן. אגב, יש, הם התחילו כל הרשות בקרקעי ישראל והאלה, גם יש להם פודקאסט. אבל,
באמת?
אבל לא מצחיק כזה, כן.
הבנתי, אוקיי.
כן, כל אחד היום כבר יש לו, אז כן, העתיקו מאיתנו, סתם.
כן.
טוב, בואו ניגש לעניין.
יאללה.
דיברנו על פתרונות של ריבית עולה, אתה אומר לקנות מקבלנים במודל 20-80.
נכון.
למה?
בואו קודם נסביר על המודל.
נו.
בסדר? אנחנו תמיד, יש לנו קטע שאנחנו מדברים על זה לפני, ואז אתה חושב שגם הם יודעים.
לא יודעים.
בואו נספר למי שלא יודע. אולי הרוב יודעים.
תסביר, כן, מה זה 20-80?
אז בגדול, צריכים להיות יצירתיים בכל מה שקשור להשקעות שלנו. למה? כי השוק משתנה. אין ספק, הוא משתנה. מה שהיה
לפני... הוא השתנה כבר, והוא הולך עוד להשתנות עוד.
בדיוק, הוא השתנה עוד.
וגם אולי המחירים ירדו, אבל תכף נגיע לזה עוד.
נכון. בגדול, הרעיון של 20-80 הוא מאוד מאוד פשוט. תראה, לקבלנים יש הרבה קרקעות, והם צריכים לבנות. עכשיו, אי אפשר באמת לעצור את הבנייה. למה? כי זה העסק שלהם, והם מחזיקים עובדים, ויש להם פרויקטים שהם באמצע, והם צריכים למכור דירות.
אז אתה אומר לי, רגע, גם... הם צריכים כל הזמן לייצר לעצמם את ההכנסות, ולהחזיק את העובדים האלה.
ברור.
אחרי העסק שלהם מת, אם הוא לא זז, הוא מת.
ברור, מה, הוא יסגור את העסק, הוא יגיד, טוב, בוא נחכה שיהיה עליות.
הוא יכול לפטר בינתיים.
לא, הוא יכול לפטר, אבל הוא חייב להמשיך לממש, כי הוא קנה קרקעות, ויש לו עליהם גם אימונים. אז מה, הוא ישיר בינתיים את הקרקע עומדת?
והמימון כבר חונק אותו, יותר כבד לו המימון.
בדיוק. אז איך הוא יביא כסף? או שהוא ימכור אחוזים מהחברה, או שהוא ימכור את החברה עצמה, או שאיך הוא יכניס כסף, הוא ימכור דירות. איך הוא ימכור דירות? הוא ייצר דירות.
אוקיי, הוא מייצר דירות.
יופי. עכשיו הוא מייצר דירות.
והוא רוצה למכור אותם?
הוא רוצה למכור, אבל השוק יותר מאתגר.
הנחות. והמשרדים שלו היום ריקים?
המשרדים שלו היום, כן, הם עושים פחות עסקאות מאשר פעם. אז בהתחלה קשה להם להודות, כי אתה יודע, זה כאילו הם היו באולימפוס, מה פתאום הוא יגיד שהוא עושה פחות? אז והם מוצאים דרכים, מחפשים דרכים יצירתיות. אגב, אתה יודע, כל החברות האלה הן בורסאיות. זה חברות בורסאיות.
לא, לא כולם, חלק.
לא, על גדולות. כל השיקון ובינוי, כל האורה, האזורים.
כי הם רוצים גישה גם לשוק ההון, הם רוצים לגייס אגח.
נכון, לא משנה, אבל למה אני אומר את זה שהם בורסאיות? הם בורסאיות, ואז אתה יכול לראות בדיוק כמה הם מכרו. מה זה משנה מה הוא אומר לך?
מוכרים פחות.
מוכרים פחות.
ואז הם מחפשים פתרונות.
יפה. עכשיו הם רוצים למכור יותר, כי יש להם קרקעות, הם לא רוצים להתקע עם דירות.
כי עצם זה שהדירה נושבת אצלו במלאי, עולה לו יותר מאשר אם הוא ייתן את ההנחה.
נכון, תחשוב שאתה חנות, לא יודע מה, של שולחנות של רייטים. מה, איך אתה מרוויח? אתה צריך למכור רייטים. אתה לא משאיר את הרייטים ואתה אומר, טוב יאללה, בוא נחכה בינתיים, כי זה לא, אתה מתאים את עצמך. אז מה אתה עושה? אתה עושה הרבה מבצעים.
אוקיי,
ומה... אתה אומר, בוא תיקח שולחן, תקבל כיסא.
כן.
בראש. נכון, כיסא בראש.
אז עושה מבצעים, אז לתת הנחה גדולה,
אז איך זה בא לידי... בדיוק. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? הם עושים מבצעי 20-80. מה זה 20-80? 20-80 זה בא ואומר, תראה, הדירה עולה 2,000,000 שקל. אתה הקונה, תיתן לי 20% עכשיו, ו-80% במפתח. במהלך השנים...
רגע, ומה אני מרוויח מזה?
מה אתה מרוויח? אתה מרוויח בכמה דברים. קודם כל, אתה קונה עם פחות עון עצמי. מה זה אומר? זה אומר שאם קנית דירה ב-2,000,000 שקל, כמה כסף אתה צריך להביא? 400.
רגע, ותוסיף את המס רכישה, אם אתה...
אם יש לך דירה, אתה מוסיף מס רכישה.
8% במזומן.
8% במזומן, נכון. ואם אין לך דירה, 400,000. בסדר? עכשיו, מה יפה בדבר הזה? אם נניח אתה הולך על שוק דירות יד שנייה...
רגע, 400,000, אמרת 2,000,000. כן, 2,000,000.
עכשיו, תחשוב שאתה קונה דירה מספר 2, כמה אתה צריך? 400,000. דירה מספר 3, כמה אתה צריך? 400,000. דירה מספר 10, כמה אתה צריך? 400,000. למה אני אומר את זה?
בוא, אבל זה לא סכום שיש לכל אחד.
לא, בסדר. למה אני אומר את זה? כי אם אתה קונה דירות ב-2,000,000 שקל, בדירה השנייה אתה צריך להביא כבר מיליון. 50%.
כן, אוקיי.
פה אתה מביא 400.
כן.
בסדר? וסתם זרקתי מספרים, בסדר? אל ת...
כן, אבל אתה לא תוכל לקבל משכנתא אם תרצה ל-80%.
אתה לא צריך משכנתא.
או מה אתה צריך?
אתה בגדול, במהלך השנים, זה משהו שאנחנו סגרנו עם קבלן, אפשר לסגור עם קבלנים, שנניח משקיע מביא 20%.
יופי.
ואת ה-80% הוא משלם במפתח.
יופי, אבל צריך להביא אותם איפשהו.
נכון. איך מביאים?
נו.
מוכרים.
מוכרים נכס אחר?
במהלך... לא.
נו.
מוכרי. אתה רואה למה אני לא אוהב להגיד לך את הרעיונות לפני הזה, שאתה לא מתכונן לשאלות, שזה מפתיע אותך ואז אתה בא מתנגד.
נו.
אתה מוכר את הדירה במהלך הדרך. זאת אומרת, קודם כל אתה צריך לבחור פרויקט שיהיה מוכן רחוק. לא עוד שנה. כי אז מה עשית? אתה מביא 20% היום.
כן, 80... אבל לפעמים יש לו בעיה להעביר את הזכויות.
רגע, לא, רגע, לא... רגע, רגע, שנייה. הרעיון בגדול לקחת פרויקט שיהיה לפחות שנתיים, שלוש. למה? כי ככל שהזמן יחלוף, א', אתה מביא את ה-80% יותר רחוק. ב', ככל שהזמן יחלוף, אתה מאמר על זה שמחירי הנדלן עד אז יעלו? האם עוד 5 שנים מחירי הנדלן...
אמרת מאמר.
נכון. אתה כאילו קונה, אתה לא באמת קונה דירה.
שהדירה תהיה מוכנה...
אתה קונה כאילו אופציה, כמו אופציה לדירה.
שהדירה תהיה מוכנה עוד 5 שנים?
כן. נניח הדירה תהיה מוכנה עוד 4 שנים, אבל...
בוא, אבל מי בונה 4 שנים?
3.5 שנים אתה כבר מוכר את הדירה.
כן, אבל מי בונה עוד דירה? 4 שנים לוקח לבנות את הדירה, גם אם זה מגדל?
כן, אתה קונה את זה בשלב עוד לפני הבנייה, לפני העלייה לקרקע.
אוקיי, אתה קונה...
אוקיי?
אתה...
אנחנו נניח סגרנו עם קבלנים, עשינו את זה עם כמה קבלנים, שאנחנו סגרנו איתם כמה דברים, וזה מה שצריך לסגור. א', 20-80, ב', אופציה למכור בכל זמן נתון, שעם זה יש לקבלנים בעיה, תזכור את השאלה, רגע, חכה, אני רוצה שאתה רוצה לקפוץ. והדבר השלישי, זה הם מתחייבים, הקבלן מתחייב למפתח, שאם עד אז הוא לא מביא לך מפתח, זה אגב לפי ערבות חוק מחר, הוא משלם לך שכירות, בסדר?
כן.
ובמהלך הזמן הזה, שאם אנחנו נניח נמכור את הדירה, ייכנס מישהו אחר בנעלינו, ואז על ה-20% אתה מרוויח יותר. זאת אומרת, נניח קנית את הדירה ב-2 מיליון. כמה הבאת?
400.
400. יופי. 000. עכשיו הלכת ומחרת את הדירה ב-2.2 מיליון. בסדר?
יופי.
יופי. המשקיע נכנס בנעליך, הוא מביא לך את ה-400 ששמת, פלוס את ה-200 רווח. עשית 50% על הכסף.
רגע, ושילמת גם מס רכישה לפעמים.
בסדר, תעשה את החישובים, כמה אתה רוצה למכור?
בוא, לא כזה מטורפים.
למה? סתם זרקתי מספרים.
שילמת את ה-8% שזה 160...
בוא תשמע כזה דבר.
160 אלף שקל.
בוא, אני אספר לך סיפור.
נו, אז מה הרווחת
פה? אוקיי, תראה, אני אספר לך סיפור.
נו?
אתה אוהב את הסיפורים שלי, לא? לא, אבל אין לך ברירה. תקשיב. יש לנו משקיע שהוא... קנה דירה, עשינו שיתוף פעולה כזה עם איזושהי חברה, לא משנה השמות, כי בגדול מה שאנחנו עושים, אני מגיע לפרויקט בשלב שהוא פריסל. מה זה אומר?
הכי טרי שיש.
הכי טרי שיש, מה שנקרא friends and family.
עוד אפילו לפני שהבן אדם רוצה...
זאת אומרת שאם אתה תבוא לחברה ותגיד להם, שלום, אני רוצה את הפרויקט שאני קניתי, ויגידו לך, אין, הוא לא קיים. הוא לא קיים. אתה יודע איפה המשקיעים שלנו באו לחתום? בבית מלון בחיפה. הם לא באו אפילו למשרדים של החברה.
בארוחת בוקר.
כן, על האגדו-דו-דו בבריכה. לא, אמיתי. הם באו לחתום בבריכה, זה לא הופיע באתר אינטרנט ולא כלום. מתי יצאנו מהתמונה שהם יצאו לזה בפרסום בטלוויזיה? ואז כבר הפסקנו. למה? כי אין לי ערך מוסף.
אתה כמו הסוחר מניות הזה שמזהה את המגמה לפני שמדברים על זה, ואז...
נכון, הנה, אז אני אספר לך. יש לנו משקיע שהוא קנה דירה, בנווה דוד, לפי 1,800,000, הוא קנה את הדירה לפי 180,000 שקל כפול 2, הוא הביא 20% על הדירה.
אוקיי.
Okay. בסדר? 360,000. הוא קנה את זה, ואחרי שבוע, אותה חברה מכרה את הדירות ב-2 מיליון. אותה דירה כמו שלו בדיוק. זאת אומרת שאחרי שבוע, הדירה שלו שווה, תיאורטית, כי הוא לא מכר אותה, שווה 200,000 שקל יותר, על ה-360,000 שקל.
מטורף.
מטורף. עכשיו, הוא יכול למכור. הוא יכול למכור. רוב הקבלנים לא רוצים שתמכור, בגלל זה מקודם הרמת גבות, נכון? הקבלנים לא רוצים שתמכור.
זה יוצא שם רע לפרויקט, למה אתה מוכר באמצע?
אני אגיד לך. קודם כל זה יוצא שם רע לפרויקט, אבל מעבר לזה יש פה עוד משהו שאנשים לא חושבים.
זה מפריע להם במחיר שלהם.
בדיוק, יפה. אתה רואה? נכון, זה מוציא להם שם...
איש עסקים.
בדיוק, זה מוציא להם שם רע, ולא רק זה, אתה כאילו מהווה תחרות. למה?
ברור.
כי הוא רוצה למכור את הדירות ביותר.
אז אתה בא ומציע אותה דירה.
ואתה כדי למכור, אתה תמכור את זה כאילו בפחות טיפה יותר ממנו, ויש לו תחרות איתך. או שאפילו תמכור גם באותו מחיר, יש לו תחרות איתך. אתה תמכור את הדירה, או שהוא ימכור את הדירה. יפה. אז רוב הקבלנים לא מסכימים. אנחנו סוגרים איתם, כי אנחנו באים עם פול של משקיעים, אז אנחנו סוגרים איתם את כל התנאים האלו. עכשיו, לא כולם מסכימים, הוא לא מסכים, זה לא מסכים, זה כן מסכים. אני יכול להגיד לך שעם חברה מאוד מאוד ספציפית, סגרנו, ביחד עם עוד שותף שסגרנו ומכרנו דירות בסדר גודל של 30 מיליון שקל, דירות על הנייר עם ערבות חוק מחר, כמובן לוודא שהדירה תהיה עם סנקציה.
הוא חייב למכור עם ערבות חוק מחר.
הוא חייב.
זה חוק.
חוק, אבל אתה יודע, גם פעם היה את החוק הזה עם חפציבה ולא קיימו אותו כל כך. עכשיו זה חובה.
ברור.
יופי. אז זה, ולאפשר למישהו להיכנס בנעליך, ובעצם למכור. אתה לא תגיע למצב בכלל שאתה הבעלים של הדירה ותקבל מפתח, כי אז את לא עשית בעצם אקזיט. וזה הרעיון. במהלך השנים, זה לא משנה בכלל מה הריבית. 3%, מעלים את הריבית, לא מעלים את הריבית. אחרי כל מי שבעל דירה יד שנייה, מה הוא מסתכל? כמה עכשיו תהיה לי המשכנתא וכמה אני משלם. פה אין לך את זה, כי אתה לא משלם כלום במהלך השנים. האם זה צמוד למדד תשומות הבנייה? התשובה היא כן. האם זה צמוד לכל מיני דברים אחרים? התשובה היא כן. אבל בסופו של דבר, אתה לוקח את כל הדברים האלה בחשבון, וככה אתה מוכר את זה. וככה הקבלנים מוכרים יותר, וככה המשקיעים, זה יותר מפתה אותם לבוא.
אוקיי.
מה אתה אומר?
המשקיעים, בסדר, נחמד. אבל מה קורה אם אתה...
רק נחמד,
אם אתה לא מצליח למכור את זה?
רק נחמד, אה?
אני אענה לך למה.
כן.
נגיד אתה, השוק קשה. הריבית עכשיו, תרחיש דמיוני, בסדר? מגיע ל-7-8 אחוז.
כן.
זהו, כבר אף אחד לא רוצה לקנות, לא רוצה לקנות דירות.
נכון.
צריך למכור את זה בפחות. נכון. אתה מפסיד, נו.
יופי. אז קודם כל, אתה לא מפסיד, תישאר עם הדירה. תישאר עם הדירה. כי את ה-80 אחוז, אתה תוכל להביא
מהבנק. כן, אבל לפעמים אתה לא יכול להביא מהבנק. אבל רגע, אבל אם אתה צריך להביא מהבנק, אמרנו שהריבית נגיד מגיעה ל-7-8 אחוז, זה כבר הרבה יותר יקר, זה לא כזה מליב.
תראה, שם חשוב לי שתבין שיש פה סיכון פלוס אימור. לא אימור של ללכת לקזינו ולשים כסף על האדום, אלא אימור שמחירי הנדלן יעלו.
לא רק זה, גם מה יהיו התנאים בשוק ביום שתרצה למכור.
נכון.
ומה יהיה הריבית,
זה,
ומה יהיה הביקושים.
אין ספק שכל מה שאתה אומר זה נכון.
אתה מייצר פה איזשהו אימור על השוק.
אתה מאמר על השוק, ובגלל זה חשוב להאמר לטווח רחוק.
לא.
לארבע שנים.
לא רק זה.
לא
חשוב,
לשנה.
חשוב עוד משהו. שאם דברים משתנים, אתה עדיין ישן בלילה. שאם אתה לא מצליח למכור, יש לך תוכנית ב'. זאת אומרת, אם אתה לא מצליח למכור את הדירה תוך כדי הבנייה, יש לך תוכנית.
אתה הולך מפריע לקבלן שלא ייתן את הדירות בזמן, ולסחוב ככה עוד איזה שנה, שנתיים. הולך,
הורס להם. לוקח את הטרקטור.
הורס. כן, בגלל זה בתקופה הזאת, חשוב שהפרויקט יהיה כמה שיותר רחוק, כדי ליצור יותר ודאות. אנחנו יודעים כולנו, שיש פה משהו שקורה.
מה זה רחוק? 4 שנים לחפש?
4 שנים זה מצוין. אתה יודע, ישבתי עם אחד היזמים הכי מוכרים בארץ, שחברת בנייה הכי גדולה שיש. מה זה יזם? הוא הבעלים של החברה.
בעלים,
נו. בדיוק, הוא, החברה נסחרת בבורסה.
אז יחסית, השתדרקת.
לא, תחשוב כאילו כמה אני מצמצם את זה עכשיו. מי זה הבעלים הזה? אני מצמצם את זה לרשימת אנשים שזה. שבגדול, הסגירה שלנו, הוא אמר לי, תשמע, יש לי דירות במקום ספציפי פה במרכז, והן יהיו מוכנות בעוד 1.5 שנים.
ומה אמרת לו?
שלא.
למה?
כי אני באמת חושב שעוד 1.5 שנים זה מאוד מאוד מסוכן, כי אולי השוק... באמת בטווח הקצר המחירים
השוק,
ירדו.
השוק גם ימשיך להידרדר אולי, קצת.
אני לא יודע איך הוא מתדרדר, אני עוד לא ראיתי איזה ירידות מחירים מטורפות בזה. זה שיש כיפאון ופחות קונים והריביות עולות, אחלה, אבל אני לא רואה, לא קראתי עוד כתבה שמחירי הנדלן נפלו, התרסקו. לא קראתי. אבל אני אגיד לך גם עוד כזה דבר. יזם, הוא בהתחלה מוכר את הדירה יותר בזול מהשווי שלה. כי אתה מגיע בפריסל.
כי הוא רוצה להתנזל בפרויקט ולהתחיל לבנות.
בדיוק, הוא רוצה גם להראות בבנק, הוא יש לו דוח אפס. הוא רוצה להראות בבנק, הרי מה זה עובד? בוא תבין רגע מה הוא עובד מאחורי הקלעים, בסדר? הוא אומר לבנק, בשלב הפריסל אני אמכור 20 דירות, ואני אמכור את זה במחיר כך וכך.
כי הוא בונה איזושהי תוכנית עסקית של הפרויקט.
בדיוק.
יש לו חשבון ליווי.
כסף.
יש לו חשבון ליווי של הבנק.
הוא לוקח כסף מהבנק, הוא רוצה להראות להם. הבנק יביא לו כסף לקחת.
אם הוא לא עומד בזה, הבנק יכול להגיד לו, חביבי, אני הולך להשתלט על הפרויקט.
נכון. לא, זה לא ככה, לא משתלט על הפרויקט, אבל הוא יכול להראות לו את התנאים, כן. הוא יכול להראות לו את התנאים, ולכן הוא חייב למכור נניח 30 דירות בשלב הפריסל. עכשיו, בשלב הבא הוא מחויב גם לבנק למכור ביותר יקר. אנחנו באים בשלב הראשון. אין ספק, שואם, שיש פה סיכון. בסדר?
יש פה סיכון למשקיע ויש...
יש פה סיכון למשקיע, יש פה סיכון לבנק, יש פה סיכון ליזם, יש פה סיכון לכולם. אבל הסיכום הזה הוא לא כל כך... זה, לקנות דירות בחיפה, בנווה דוד, על הים, שיהיו מוכנות בעוד שלוש...
נוף לים, אתה אומר.
מה זה? זה על הים, נווה דוד זה שכונה על הים.
נוף לים, פינוק?
כן, עשינו גם אותו דבר בנהריה, גם.
זה משהו שאנשים...
של דירות במיליון מאה.
וזה משהו שאנשים רוצים לגור מול הים, נוף לים.
נכון.
זה איכות חיים.
נכון. ובגדול, ישר אחרי, תבין, ישר אחרי אותה חברה, יצא בפרסום בטלוויזיה, והם מכרו את הדירות כבר ב-200,000 יותר, וזה גם אף.
אז זה מוכיח לך שעשית עסקה טובה.
זה מוכיח שהמשקיעים, ואנחנו כן, עשינו עסקה טובה. עכשיו, האם זה יעבוד לנצח? לא יודע. אני חושב שככל שתיקחו דירות, שיהיו יותר רחוקות, תאמרו על טווח יותר רחוק, ותשמרו על עצמכם, יש ערבות חוק מחר, יש עורך דין, משלמים לפי התקדמות הבנייה ויש לכם אופציית יציאה, אז כן, עכשיו אני אדבר איתך על זה שהמחירים נשארו אותו דבר. נשארו אותו דבר, מקסימום, אתה יודע, כמו לקנות מניה ולמכור אותה באותו מחיר, זה מה יצא.
גרוסו מודו לא...
כן, נשארת עם דירה.
אולי הפסדת טיפה ומבאס
לך. הפסדת את הזמן, נכון.
לא רק הזמן, אבל אתה יכול גם לצאת ברק איבן או טיפה בהפסד קטן.
אין, בנדלן אין 100% מרוויחים. אין, עד היום זה כן היה. אולי היום זה כבר ישתנה, אבל עד היום, אין חיה כזאת.
עד היום כל אבן כמעט שזרקת, אלא אם כן ממש התרשלת, הרווחת.
בגדול, בן אדם שקנה דירה מאתמול אחורה עד קום המדינה, הרוויח אם הוא קנה טוב. אפילו אנשים שקנו מחפציבה ומכל מיני אנשים שהיו פה,
שחלקם
נרצחו, קנו דירות, הם אמורים להרוויח כסף אם הם עשו את זה, מה שנקרא by the book, ערבות חוק מחר,
עשו את זה גם לפני כמה שנים, כן, עד היום הרוויחו.
כן.
ואתה אומר שגם קדימה ירוויחו.
אני חושב שאם מאמרים על הטווח הרחוק, ובמיוחד אני משתמש במילה מאמרים, כי כן, אתה בונה על זה שמחירי הנדלן יעלו, כי אתה לא בונה על להזכיר את הדירה, אתה בונה על למכור אותה באמצע, וזה כמו מניה שאתה קונה אותה, ואתה רוצה בעוד שנה, שנתיים למכור ביותר. רק פה, מכיוון שאתה מביא עון עצמי נמוך, ואם המחירים עולים מספיק ב-5-10%, אז המיליון 800, פתאום נהיה 2 מיליון, זה 200,000, והבאת 400, עשית 50% על הכסף. לא 10% על הדירה, אלא 50% על העון העצמי, כי הבאת 50%. ובעצם אתה לא חשוף לריבית בנק ישראל, וזה לא משפיע עליך ביום יום.
אוקיי, מדהים. אז מה אני צריך לעשות? מה אני צריך לבקש מהקבלן?
בגדול אתה צריך למצוא פרויקט טוב.
ולמצוא אותו בפריסל.
ולמצוא אותו בשלב...
מה זה פרויקט טוב?
פרויקט טוב, קודם כל, זה אמור להיות במיקום שהוא אטרקטיבי. לא יודע מה, באיזה מצפה רמון כזה, אלא במקום.
מצפה רמון לא טוב, חיפה טוב, אתה אומר.
לא, לא במצפה רמון שזה מבחינת, זה לא מטרופולין, לא חלילה משהו בזה. מטרופולין, בחר עיר גדולה, עיר שיש בחיים, זה א', ב', היזם עצמו. בסדר? אני, שאנחנו עושים את זה, אני עובד רק עם חברות מהטופ 5. טופ 5. אני לא לוקח יזם פלוני אלמוני.
שנייה, היו כל מיני חברות כאלה שאמרו שהבנייה שלהם לא איכותית, והבנייה שלהם לא טובה, והיו להם פאקים ומתעלמים מליקויים. בוא, זה לא תמיד, לא כולם כאלה טובים.
חמשת החברות הגדולות ביותר יודעות להכלס את הדירות ולספק את הסחורה, בגלל זה הם חברות גדולות.
יש לך אימא ואבא, אתה אומר.
יש לך אימא ואבא, אבל זה לא באמת אתה צריך את האימא ואבא האלה. כי אתה לא תישאר עם דירה. אתה יוצא באמצע, זה הרעיון.
אבל אתה אומר, אתה צריך לתפור
את זה. והיה במחירי הנדלן יורדים, בוא אני זורם איתך רגע.
אבל אתה חייב לתפור את זה מראש עם הקבלן, את העסקה הזאת.
כן, כן. והיה במחיר.
ואם תבוא עם כמה חברים, אתה גם יכול לעשות את זה אולי?
כן, יש לך יותר כוח קנייה. איך אני מצליח לסגור עם הקבלנים? כי כשאני בא, אני בא עם משקיעים.
ואיך אתה יודע בוודאות שהם יקנו וישקיעו שם?
אני לא יודע בוודאות. אתה לא יכול לדעת בוודאות כלום.
אבל אתה מעריך שיהיה לך את היכולת לגייס את אותם משקיעים,
כן.
ואז אתה תופר איתו, האם גם החוזים הם נראים במיוחד לאותם משקיעים?
אנחנו מביאים עורך דין, שצריך לבדוק את החוזה, שהכל בסדר לפי ערבות חוק מחר, לדעת באיזה שלב זה נמצא בקרקע, האם יש היתרים שאפשר יהיה להתחייב לזה? וכמובן לעשות את זה עם חברה גדולה, ולא עם איזה פלוני אלמוני כזה, שכאילו אין לו גם כיס כלכלי, שמחר נניח הוא לא יספק את הסחורה, אתה יודע, אתה צריך לבוא לקבל ממנו סחירות, אז שזה יהיה גוף, גוף.
לקבל ממנו סחירות, למה אתה מתכוון?
הרי הקבלן מתחייב למפתח, ואם הוא לא מביא מפתח, יש סנקציה. הוא אומר, אני אשלם לך, נניח סתם 5,000 שקל בחודש.
כן, כן.
יופי, אז תחשוב שזה בניין עם 70 דיירים, הוא צריך לשלם 5,000 כפול 70 דיירים.
שיהיה לו תזרים ויהיה לו יכולת כלכלית.
בדיוק, בגלל זה צריך להיות חברות גדולות.
אוקיי.
וככה בעצם יש פה ווין ווין. למה? הקבלן מוכר דירות, המשקיע קונה דירה עם מינימום הון עצמי, עם יחסית גם מינימום סיכון. אני אגיד לך למה שום, כי היה והמחירים ירדו. אז אל תמכור. גם מניה, אם היא יורדת, אתה לא חייב למכור.
אל תמכור, כן, אבל אתה צריך עכשיו לקחת משכנתא, אתה צריך לשלם עכשיו ריבית גבוהה.
נכון, אבל אתה תקבל גם שכירות, נכון? זה חלק מהסיכונים שצריך לקחת בחשבון.
והשכירות לא תמיד מכסה את המשכנתא. אפילו שזה בית חדש.
נכון. זה
קצת מבאס, בעסקאות כאלה אתה צריך להיות מוכן לתזרים שלילי, בוא נגיד מבחינת מה אתה צריך.
נכון.
ושיהיה לך את היכולת להביא את הכסף ממימון בנקאי ולהשלים את ההון העצמי.
לא, ההון העצמי זה 20.
כן, אבל לא ייתנו.
להשלים את המשכנתה, להגיד את זה, ברור.
לא ייתנו לך.
ברור, כן.
אתה צריך לקחת בחשבון את זה.
נכון. תראה, שם אתה צריך לקחת בחשבון שכל דבר שאנחנו עושים בחיים יש בו את הסיכון. גם לשים כסף בבנק, לקנות אגחים, לשים במניות, לפתוח חנויות באי-ביי, אמזון, הכנסות פסיביות, הכנסות יותר אקטיביות בסוג של עסק, יש סיכון. פה הסיכון הוא מאוד מאוד נמוך, במיוחד אם אתה מאמין, ואני מאמין, שמחירי הנדלן בעוד כמה שנים טובות יעלו. גם אם בטווח הקצר זה ירד, אני חושב שזה יעלה. אתה יכול להסכים, אתה יכול לא. אם אתה חושב שלא, תמצא משהו אחר לעשות עם הכסף.
אבל תמצא.
תמצא.
יאללה.
אבל חצי שעה? עברה?
עברה.
באמת?
או, כמעט, 27 דקות, הנה.
אז מה ככה, מה קורה? איך החיים? מה אתה עושה?
משקיע, איתך, סתם. משקיע, מתקדם, עושה עסקים.
כן. ותראה, אנחנו מדברים הרבה על האלמנט של הסיכון, וזה משהו שכן, אתה לא יכול להרוויח אם אתה לא לוקח סיכונים בהכל.
השאלה איזה סיכונים? כל אחד יבחר את הסיכון שלו.
מה שצריך לעשות...
רגע, אבל היית מגדיר את העסקאות האלה?
מה שצריך לעשות פה אבל זה לקחת עורך דין.
עורך דין מהצד שלך?
מהצד שלך.
למה?
דרך אגב, יש חוק שהיזם צריך לתת כאילו עורך דין משלו, ופעם העורך דין היה מרוויח 1% או 2%, שזה גם 10,000 שקלים. עכשיו, יש חוק חדש, לא עכשיו, לפני...
שאתה משלם 5,000 שקל.
6,000, אם אני לא טועה, נכון, או משהו כזה, שהם מביאים לך את העורך דין שלך, אבל עדיף שתביא עורך דין משלך.
ולמה לקחת עורך דין מהצד שלך?
כי יש הבדל בין עורך דין של היזם, זה כמו עובד שלו.
אבל גם ככה אתה לא יכול לשנות את החוזה.
מה זה? אתה יכול לשנות את החוזה.
לא, הם נותנים לך נספח שינויים, זה מה שהיה בזמני.
מה? לא, 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 אתה יכול לשנות החוזה, יש דברים שנתון למסע ומתן, של, אתה יודע, היום גם קבלנים נותנים עוד כל מיני דברים כבונוסים, גם את העורך דין, כבונוס בחינם.
אפשר לקחת
גם...
עוד מחסן, עוד חנייה.
עוד, בדיוק, לשדרי קומות.
רגע, יפה, אז עוד שאלה. האם במסגרת החוזים האלה, אני יכול גם לקבל יותר? אני בראשון, אני רוצה עוד חנייה, אני רוצה שהדירה שלי תהיה עם מחסן. זה משמעותי.
אתה יכול לבקש את הדברים האלה. לא רק זה, אתה יכול לבקש.
מקבלים אבל, זאת השאלה.
כן. כן, תראה, מצד אחד, זה השלב הראשון שבו הקבלן רוצה למכור. מצד שני, אתה רוצה גם לקנות, אבל מצד שני, אתה גם קונה את זה במחירים נמוכים גם ככה. כי זה השלב הראשון.
ועדיין הוא ייתן את המחסן ואת החנייה?
הוא לא, תראה, הכל שאלה של...
עוד חנייה, הכוונה. שתי חניות היום.
בדיוק, הכל שאלה... של כמה הקבלן לחוץ סלש רוצה כסף מול המחיר האטרקטיבי, קיים או לא קיים. אם הפרויקט פה
כן,
באזור...
כן, אבל אם אתה מוצא מישהו לחוץ מדי...
הנה, הייתי לפני שבוע שנייה. בפגישה עם איזה יזם,
אבל אם אתה
שהוא עושה פה איזה פרויקט בזה, הוא אומר לי, תשמע, הפרויקט יאוף, איתך בלעדיך הפרויקט יאוף.
אז הוא לא סופר אותך.
הוא לא סופר אותי.
אז איתו כנראה... לא, אתה צריך למצוא את הבנם שהוא לא לחוץ מדי, אם הוא לחוץ מדי, אולי הוא במצב כלכלי, הוא בכלל לא צריך לסיים את זה, תצריך להיות תקוע עם הבנק, עם הליווי של הבנק. לבין בן אדם שכן רוצה לעשות עסקה ולא מבלבל את המוח.
נכון, זה גם תלוי נורא במיקום. כי אם המיקום מאוד מאוד אטרקטיבי, נניח יש איזה פרויקט ברמת גן של איזה יזם, שהוא מאוד, יזם גדול, הוא תקוע איתו. כל פעם שאני מפגש איתו, אומר, נו מה עם רמת גן, מה עם רמת גן, אבל זה פחות אטרקטיבי.
כן, אבל כמה כבר יכול לתת את המחבר
המאוד גבוה?
בשלושה מיליון שקל?
בדיוק, ואז ה-20 אחוז, קודם כל זה 3 מיליון צפונה, וה-20 אחוז...
4 מיליון שקל?
בדיוק, ואז ה-20 אחוז זה 600-700 אלף שקל, זה וחד סכום.
אבל רמת גן, זה דירה שאתה מעיף אותה.
לא בטוח, כי כאילו המחירים פה, אתה יודע, מדברים על זה שהשוק יוקרה, הוא השוק הראשון שבעצם מקבל מכה בגלל הריבית. דווקא לא השוק...
אז אתה אומר, הדירות האלה דווקא אתה, שוב, אתה חוזר לזה שאתה מעדיף אותם פחות.
נכון.
אז עסקות 20-80, עם קבלן בפריפריה, לבדוק את האזור, לבדוק את הפרויקט, לנסח את התנאים.
לא, זה יכול להיות גם פה במרכז, אבל לא במחיר גבוה מדי.
ולנסח את
השוק של השני מיליון שקל...
שתוכלו למכור את הדירה תוך כדי הבנייה, לפני קבלת המחקה.
השוק, דרך אגב, שמתאים לזה, זה השוק של המיליון, מיליון וחצי, עד 2.5.
חדרה,
לא 4 מיליון, כל האלה.
שבחדרה אין כבר היום.
בחדרה יש, כן, יש בנייה.
לא, במיליון וחצי כבר...
לא, יותר 1,700,800.
2 מיליון, משהו כזה.
לוד, חדרה, כן.
אז לחפש פריסל, לנסח את התנאים, לדאוג, לתפור את החוזה במיוחד. האם אני יכול לקבל גם פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה?
כן, כן. עושים את זה, כן. נניח חצי שנה ראשונה, חצי שנה ראשונה, שנה ראשונה, יש כל מיני משחקים. אבל כן, הכל נתון למסע ומתן.
מדהים, אז יש לנו, וכל זה בעצם משתקף בעוד הנחה על מחיר הדירה, כל ההטבות האלה שאני מוצא.
וגם, כמו שאנחנו אוהבים, זה מינימום הון עצמי.
אתה רוצה, כן, כמה שפחות לקחת מהכסף שלנו.
בדיוק, ואז זה כמה שפחות סיכון. כי אתה מביא, אתה מסכן רק 300-400 אלף, ולא 3 מיליון שקלים.
מדהים.
כן.
יאללה, סגרנו.
סגור.
יאללה.
איפה חותמים?
נתראה בפרק הבא?
פרק הבא.
ותעקבו אחרינו באפליקציות.
בספוטיפיי.
נו, תחזור.
בספוטיפיי, באפל.
אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט.
גוגל פודקאסט.
סטיצ'ר, אמזון פודקאסט.
מה זה סטיצ'ר? סטיצ'ר?
הנה, אתה לא מכיר, אתה רואה?
יפה.
אני מתעסק בזה.
יפה.
יאללה, להתראות.
ביי.